ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרשה הזאת של בלעם היא אפיזודה מעניינת, מיוחדת, מחוץ לשורה הרגילה של כל הסיפורים. היא גם מופיעה כחטיבה בפני עצמה. מבחינת הזמן אנחנו יכולים בערך לקבוע, אם התוכנית הייתה אחרי תום 38 השנה של הנידודים במדבר, יש לפנינו כבר דור חדש, מלחמת מלכי עבר הירדן, סיחון ואוג, מתכוננים להיכנס לארץ, והמכשול האחרון שצריך להתמודד איתו הוא בכלל לא מהסוג ומן הדברים שהיו רגילים לזה במשך השנים, איזה מלחמה עיונית, רוחנית, במישורים לא קונבנציונליים. יש איזה מסורת, ולא הצלחתי להתחקות על שורשיה, שהסיפור היה בראש השנה של שנת ה-40. זאת אומרת, משה נפטר בזין באדר, באלף בשבט התחיל ספר דברים, ואנחנו עומדים בתחילת אותה שנה או בסופה או משהו כגון זה. ואז בלעם, בבקשה, נכון, אהרון בראש חודש אב, וכבר דיברנו שלמעשה אהרון זה היורסייט היחידי שנזכר בכל התנ"ך, שכתוב עליו בתורה בפרשת מסעי, זה היה באלף של החודש החמישי, דהיינו באלף באב. אבל כמובן שהניסיון הזה לקבוע את בואו של בלעם בראש השנה הוא לא מקרי. אנחנו משתמשים בו במלכויות, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו, שהוא אחד מפסוקי המלכויות, זה נאמר גם בראש השנה. ושלא לדבר על המגמה של בלעם להניח כאילו תחליף לבני מלאכים של הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, בתורה זה גם מופיע בכינוי מיוחד במינו, ויהפוך השם אלוקיך את הקללה לברכה. ההיפוך הזה, הגמרא בברכות למשל אומרת שאל זועם בכל יום, הקדוש ברוך הוא יש לו רגע אחד שהוא זועם, ובלעם התכוון לכוון את אותו הרגע. אז שואלים התוספות, מה הוא יכול כבר להגיד ברגע אחד? אומרים התוספות, כלם, עברה אחת, גמרנו את הסיפור. ויהפוך השם אלוקיך, תהפוך את המילה כלם ויש לך מלך. אז פעם נוספת חוזר היסוד הזה, הוא תרועת מלך בו. על כל פנים, הרב קוק לפנינו ראה את כל המקרה הזה לא באופן פרטי ולא סתם איזו התנגשות, אלא יש לו איזו הסתכלות כוללת, שההתמודדות הזאת עם בלעם היא ראש פרק או נציגים של עולם שלם שמסתתר מתחת לזה. כבר ראינו שגם ההתמודדות עם משה רבנו היא מיוחדת במינה. בלעם נמנע עם השלושה שהיו לפני הולדתו של משה, כשפרעה אומר אבא נתחכמה לו, דהיינו בלשון רבים. אמרו חז"ל, יש שם אולי עוד טופס, אמרו חז"ל, הנה יש יהודי אחד שחסר לו שם, אמרו חז"ל ששלושה היו בעיצה, בלעם, יתרו ואיוב, והם התחכמו שמשה ים של ישראל ילקה במים, דהיינו ראו משהו ולא ידעו משהו צלול, ולכן זה הסיפור של מי מריבה. התמודדות משה ובלעם כששניהם אנשים חיים, וזה הסיפור שלפנינו. מבוטא על ידי הניסוח החזלי, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, עוד מעט נעסוק בו, וגם לאחר מותו ויקבור אותו מול בית פאור. ושוב התוספות במסכת סוטה מספרים על ההתמודדות המתמדת לאורך ההיסטוריה, כשבלעם מבקש לקטרג על ישראל והוא עולה מבית פאור, ואז הוא רואה את משה רבנו ועוד פעם שוקע. זאת אומרת, באיתור האגדי הזה ביקשו חז"ל לומר שזו התמודדות על היסטורית או לאורך כל ההיסטוריה בין השניים. אז כשהגמרא בבבא בתרא מספרת על סדרם של נביאים, משה כתב ספרו, הכוונה אלה משנה תורה, כי ארבעת החומשים האחרים הם נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא מילה במילה, וכבר דיברנו על זה, בעזרת השם אולי נגיע לפרשת דברים. ופרשת בלעם, אז אני קורא ברש"י בהערה אחת, נבואתו הוא משלב, אף על פי שאינם צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו. אז זאת אומרת, רש"י הרגיש מה פירוש, הרי פרשת בלעם נכללה בתוך החומש, אז מה הוא כתב סיפרו? על פני השטר אפשר לומר, הוא היה צריך מאמץ מיוחד. זאת אומרת, לכתוב את ספר דברים זה לא בעיה כל כך קשה בשביל משה רבינו, אבל להיכנס או להתמודד עם בלעם כדי לכתוב את ספרו, זה משימה מיוחדת במינה. השניות הכפולה הזאת, משנה תורה ופרשת בלעם, מתייחסת למערכת של כפילויות, למערכת של כמה וכמה זוגות של שניות. הנהגת עולם בצורה נסתרת וגלויה, הנהגה עליונה והנהגה תחתונה, מינוח אחר. הרי ראינו בעינינו, מה היה השבוע? הייתה, כל היסוד הגדול של האמונה שהמשפחות מקרינות, זה הסתכלות, מי שעקב קצת, מה שהכתבים, כל התל אביבים, כל השינקינים, פעם ראשונה הם נפגשים בעוצמה כזאת, בכלל לא מבינים את העברית, לא מבינים את המושגים, אנשים חיים בעולם אחר לגמרי. זאת אומרת, יש הנהגה נסתרת, ומי שמאמין רואה את העקבות שלה בעולם שלפנינו, ויש הנהגה גלויה, אז יש לך סימני שאלה וכולי. תומה גלויה ותומה נסתרת, קדושה גלויה וקדושה נסתרת, בחירה סתומה ובחירה גלויה, קיום העולם וצורך העולם, הם כל מיני מושגים שהם נחרזים על המחוז שהוא מבקש פה לקבוע. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עינר ויושב ממולי. כך שלח בלק מלך מואב לבלעם. אמנם התורה אסרה על ישראל להילחם במואבים, אל תעצר את מואב, אל תתגר במלחמה. הוא בא על כך הדיוק בדברי חז"ל, מלחמה הוא דלו, האנגריה, הטלת מיסים או שלילה זכויות אזרחיות וכדומה, אביל והוא. ולעומת זאת על בני עמון נאמר, אל תצורם ואל תתגר בם. כלל, ואפילו אנגריה לא תביל והוא. הם נהנים מחסינות מיוחדת במינם. בתם הדבר אמרו בגמרא, אין הקדוש ברוך הוא מקפר שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה נאה. זאת אומרת, ברמב״ם, במה שמכונה איגרת המוסר, נניח שנייחס אותה לרמב״ם, אז יש שם אחת ההוראות, דברו בצחות הלשון. תדבר עברית תקנית, תדבר מילים יפות, אל תשתמש במילים שהם לא כל כך בסדר. אדם ניכר גם בצורה, זה מסריח. אבל אם אתה אומר זה ריח לא טוב, אז אתה אסתטיקן יותר. ובכן, דברו בצרכות הלשון, דברו בשפה ברמה. אל תוזיל, אל תרד בסגנון של דבריך. מה קרה? במדרש הפליגו בשבחן של בנות לוט, שמהם יצאו בני מואב ובני עמון, שרין התכוונו בעניין העולם. האמת היא, הרי הם חשבו זה מבול, הם חשבו שהם כמו נוח בטבע, הם במערה ואיש אין בארץ, מה? הם חייבות באיזה מקום שהוא לדאוג להמשכה של היצירה. אז במסרת יבמות מסופר, מספרת הגמרא, שהיה רחבעם בנו של שלמה ונעמה האמונית יושב בחיקו של דוד. דוד השתעשע עם הנכד שלו ואומר דוד לרחבעם, מסתום רחבעם לא הבין בדיוק מה שהוא רוצה ממנו, עליי ועליך נאמרו שני מקראות אלו, רבות עשית אתה השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך עלינו. אליי לא נאמר, אלא אלינו. פירש רש"י, עליי ועל רחבעם בן בני חשבת לטובה כשהתרת את הנקבות. זאת אומרת, כששמה מואב, אז היא לא העלימה את העובדה שאבא של הבן שלה הוא גם הסבא שלו. מציאס מיוחדת במינה. אז היא אמרה, השנייה הסתירה את זה, שיחה נאה. זאת אומרת, מגיע לבני עמון יחס מיוחד שהצאצאים שלהם לא יסבלו אפילו מהנגריה של ישראל, כיוון שהם האימא, אנחנו מכירים, יש דברי חז"ל ובו בתוספות מסרת חגיגה בשם הירושלמי, שאלו את אלישע בן אבויה למה קרה לו מה שקרה לו, התפקר תנאים, גברת, איך זה יכול היה להיות? אז הוא מספר, אבויה אבא מגדולי ירושלים היה, ויום שהכניסת אותי לברית בשמונה ימים, אז הוא הזמין את כל גדולי ירושלים וביניהם גם את רב לזה ורבי יהושע, וכזמן מסתם היו שם גם בלבטים וכו' וכו', ו... נתנו לאכול טוב בברית ודיברו ודיברו. אמר רב לזר רבי יהושע, נראה, הם עוסקים בשלנו, בוא אנחנו נעסוק בשלנו, מה אנחנו נתערב עם כולם לעשות חינגה, לשמוע תזמורת? התחילו לדבר בתורה, בנביאים, בכתובים, קיצר, עברו את כל את כל השס עד ימיהם, וירדה אש מן השמיים וסיכחה אותם. בא להם אבויה ואמר, רבותיי, באתם לשרוף את ביתי? מה אתם עושים לי פה? אז אמרו, אנחנו שרופים את הבית, אנחנו התחלנו לדבר, והיו הדברים שמחים כמניתנתם בסיני, ובסיני ירדה אש. אמר אבויה, אם כך הוא גדול כוחה של תורה, הוא הרי הזמין אותם לסעודה, אבל הוא לא ידעת איפה הדברים מגיעים. אז הבן הזה שכנסתי אותו היום לברית, אם הוא מתקיים, זאת אומרת, אם ימשיך להיות, אני מקדיש אותו לתורה. הוא ראה את כבוד התורה, והוא אמר ש... הוא רוצה שהילד שלו יהיה מרחמים. אומר אלישע, ומכיוון שאבא לא התכוון לשם שמיים, נעשה את יפי קוירס. זה ניתוח פסיכואנליטי אולטרה מודרני. ילד בשמונה ימים, שאבא שלו אמר, הוא רוצה ששווה להיות רב ראשי, תראה רב לזה רב יושב, מה יקרה? הייתה איזו נקודה אחת. זה דוגמה לניתוח עמוק מאוד שאבויה עשה, ואלישע מנתח ואומר, מככה זה יצאתי. מילה אחת של אמא ביום הולדתו של הבן שלה, שהיה ממש לשם הצלת העולם, לא תהיה אנושות, אבל היא השתמשה במילה יותר אלגנטית, אז גם זה עומד להם שישראל מצווים להתגאות בהם. בהפטרת היום נאמר, עמי, זכור נעמה יעץ בלג מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן מאור, מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. הוא בא על כך דרשת חז"ל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל, שרדו פליט. והיינו דקאמר לבלעם לבלק, מה יקוב לו כבו אל ומה יזום לו זעם השם, מלמד שכל אותם הימים לא זעם. הייתה הנהגה מיוחדת, הנהגה של העולם, שהעולם צריך טיפה של מוסר, טיפה של זעם, טיפה של ביקורת, אבל אם תהיה טיפה של ביקורת היא תתפוס גם את ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לפני משור הדדים, בימים הללו לא יהיה בכלל זעם. אז ממילא לא היה לבלעם איפה להתאפס. וכמה זעמו של את הגמרא, רגע, הוא מנהל את דרגע רתח, שנאמר כי רגע באפו, רגע באפו, רגע במובן של יחידת הזמן המצומצמת ביותר, אז באפו של הקדוש ברוך בקש שלו יש רק רגע אחד. מה עניינו של הזעם, של האף, שנראה כאילו הוא תופעה קבועה בעולם, ואל זוהם בכל יום? גם אם באותם הימים, מן השיטים עד הגלגל, לא הייתה התופעה הזאת פעילה. ואם אכן כך הוא, שזוהי הנהגה קבועה בעולם, כיצד בא שינוי בהנהגה זו, ומה טיבו של שינוי כזה? אין שכחה לפני כיסא כבודך. שבח זה אין סוף משמעו שאין שכחה כלפי שמיה, כי מה הריבותה בכך? והקדוש ברוך הוא למעלה מן הזמן, אז אין שם שכחה. אלא הכוונה היא כי כל מה שנקבע בהנהגת העולם בסדריו הרגילים יש לו קיום עולמית בלי ביטול. זה הנהגת העולם. עניינה של השכחה הוא שהדבר מתבטל ואינו מתקיים, ואילו כל הכללים שנקבעו בהנהגת העולם אין להם ביטול עולמית. מעתה, כיצד לא יתקיים הזעם היומי באותה תקופה, מן השיטים עד הגלגל? הרי הנהגה זו היא מסודות קיום העולם. הרי צריך שתהיה ביקורת על הנהגת העולם, והביקורת הזאת היא הצורה החיובית. אז אם היא הצורה החיובית, מה פירוש שבאותם הימים לא הייתה ביקורת? אז לא היה שום דבר חיובי. שתי בני לוט, גם אם ליישובו של עולם נתכוונו, הרי משעה שלקה העולם בדור המבול עמדו כל האומות וגדרו את עצמם במערבה. נכון הוא שיש להם סיבה טובה, אבל מאחר שנעשה הדבר באיסור, הוא הפך להיות יסוד התומה בעולם. אם לפני שהיו גודרים את עצמם, המבול הוא בעל על דברים שהם סטייה מהנורמה, אז לפני המבול אפשר היה עוד לשאת את זה, אבל אחרי המבול זה כבר הופך להיות איזה דבר פגום. תומה זו קיימת בשתי צורות. מואב שפרסמה כתוב במפורש מואב, מאב, הוא בחינת התומה הגלויה, ואילו המון שחסך עליה כתוב ולא פירש גנותה, עניינה בתומה הנסתרת. גם המונים הם לא צדיקים גמורים, אבל יש להם איזה יסוד אלגנטי לעומת מואב, שהוא מבטא את התומה הנסתרת. רק בהקבלה לשני כוחות התומה הגלויים והנסתרים מופיע קדושת יעקב וקדושת ישראל. מי שיבדוק בדיחות בלעם יראה שהמשחק בין יעקב לישראל חוזר. מה טוב על הרי יעקב משכן יותר ישראל? מה יעקב, מה גד יעקב, מה פעל? יש הרבה. אז כמובן שחלק מהפרשנים בפשטנים מסבירים באופן עקבי שיעקב זה הכינוי לציבור היותר עממי, אלה שמתייחסים לעקב, ואילו ישראל, אלה שמתייחסים, לא היפוך התיות, זה לי ראש, אלה שמתייחסים לאומנות של שריה עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, הם כבר מעולים יותר. אז יש גם מתחים חברתיים בתוך עם ישראל כולו. אז לעומת כוחות התומה הגלויים והנסתרים, גם זה יעקב וישראל. כך דרשו בזוהר, ישראל בטרייד דרגן אינון, סתים וגלוי, יעקב וישראל חד גליה וחד סתים. יש לפעמים שדווקא בגלל הדרגה הנמוכה של יעקב, שם מסתתר דבר יותר עמוק שאתה לא מכיר אצל אחרים. ודרגה של ישראל זה דבר גלוי, אבל הוא לא כל כך טוב, כולם יודעים את הדרגה שלו, אבל יעקב יש לו לפעמים דברים כל כך סתומים. ויש כמה דוגמאות כמובן שבחסידות פיינחו את זה עמוק מאוד, שדווקא אצל יהודים פשוטים, פשוטי פשוטים, יש יסודות כאלה שהם סתומים ואתה לא יכול לחשוף אותם. מדרגת יעקב, לא שומע? אני אמרתי שגם בנקודות גלויות גם שם יש סתומות. יש סתום, אבל יש גם יסודות שהם בתוך העקב הם גלויות. הם סתומות. מדרגת יעקב הוא הגלוי, הקדושה המפורסמת, ואילו מדרגת ישראל היא הקדושה הסמויה, המחוסה, הנסתרת, כשאתה מדבר יעקב וישראל, אבל גם בתוך כל אחד יש דברים גלויים וסתומים. כפילות זו של יעקב וישראל מודגשת גם בברכת בלעם. מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, ואמרו במדרש, הנני שב שבות אוהלי יעקב, הנני שב שבות אוהלי אברהם ויצחק, אין כתיב כאן, אלא אוהלי יעקב ומשכנותיו הרחם. וכן הוא אומר, מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אם היה בלק מבקש לקלל את זרעו של אברהם או של יצחק, היה הדבר בכוחו של בלעם. אבל לקלל את זרעו של יעקב, זאת לא יוכל בלעם. שאילו ביקש לקלל את בניו של אברהם, היה מוצא בני ישמעאל, בני קטורה. ביקש לקלל בני יצחק, היה מוצא בהם צד אחד בני עשיו. בניו של יעקב לא מצא, לא מצא בהם פסולת, אלא יעקב, מלך שבורר לעצמו מנה. זאת אומרת, המדרש מבליע פה את תהליך הסלקציה, שהוא היסוד של סיפורי האבות. יש באברהם, אברהם נבחר, בסדר, זרע אברהם הוא אבי, אבל יש לו, אין מה שהיה צריך לסנן, וזה הסיפור של בני קטורה של ישמעאל. גם ביצחק, אצל אברהם, הסלקציה הייתה עוד יותר שקופה, מכיוון שמדברים על אבא אחד ושתי אמהות, שרה והגר. במקרה של יצחק ורבקה, זה עוד יותר פנימי. אבא אחד ואמא אחד, אבל תאומים, בהתרוצצו הבנים בקרבה. אז היה צריך גם לעשות סלקציה. כשהתהליך הזה הגיע לכלל בשבילו אצל יעקב, עד אפילו ארבע נשים, כולם מיטתו שלמה, דהיינו, היסוד הזה של יעקב, שהוא נבחר ליד הקדוש ברוך הוא. בדרגה השלישית שבאבות, אצל יעקב שהוא ישראל, מתמקדות ומתלכדות שתי הקדושות, הגלויה והסמויה, והן נגדיות לטומאת עמון ומואב, לעומת הקדושה כפולה זו, לא עמד אף כוחו של בלעם. ובכן, כשבלעם משחק במילים יעקב וישראל, אז הוא אומר, עם כל אחד מהם אולי הייתי מתמודד, אבל כשיש לי גם יעקב וגם ישראל, זאת אומרת, יש בחינות שונות בעם ישראל שהן מתאחדות, איתם אני לא יכול להתמודד. היסוד הכפול של שתי הקדושות נעות ביסוד הכפול של קדושת הבחירה והקרבה. אשרי תבחר ותקרב, אז יש פה גם בחירה וגם קרבה. בעקבות המדרש אפשר לדון על בעלי בחירה בלי קרבה ועל מקורבים המשוללים כוח הבחירה. הבחירה היא נחלת כל בני אדם, גם אלה שלא זכו לקירוב. כל אדם באשר הוא אדם, רשות לידו לבחור מה שהוא רוצה. אמנם בחירה זו היא הגלויה שנמסרה לכל המין האנושי. הבחירה הסתומה בהבנתנו היא המופקדת בידי שמיים, ועניינה לתת לאדם כוחות גשמיים ומאוזנים שיאפשרו לו את הבחירה בין טוב לרע. אם יופר האיזון, לא יוכל האדם להתגבר על נטיותיו וימנע ממנו לבחור בטוב. הפריות, ההגינות שבמוסד הבחירה, מחייבים שהכוחות יהיו שווים. כוחות יהיו שווים, אז הבחירה נשארת בידך. אם יש לך איזושהי נטייה לא מאוזנת, אז יש מקום אחד שכתוב שאולי אפילו יש סלדות אוקיינוס, ליבו הנסו. דהיינו, מה שקוראים בפסיכולוגיה המודרנית, יצרים לא ניתנים לשליטה. זה מתפרץ לו, הוא לא יכול. אני נדמה לי שגם במשפט ובוודאי גם בתורת הנפש מבקשים לדון במידת הרחמים באנשים בעלי טמפרמנטים כאלה שכמעט והם לא ניתנים להתגברות. התאמתו של איזון זה הוא סוד הבחירה העליונה, הבחירה הסתומה, והיא הרמוזה בדברי רבי עקיבא על הצפוי ועל הרשות הנתונה. לכן המשנה הזאת של רבי עקיבא היא למעשה כוללת פרדוקס. הכל צפוי, דהיינו הקדוש ברוך הוא יודע מלכתחילה כל מה שיקרה, כולל גם מה שאתה תבחר, ואף על פי כן, וזה אף על פי כן אני לא חושב שהשכל האנושי יכול לתפוס אותו עד הסוף. הרשות נתונה. אם הייתי מביא דוגמה מהמתמטיקה, האקסיומת המקבילים מדברת על כך שהמקבילים לא נפגשים, וההמשך שלו הוא באין סוף הם נפגשים. נו, מי מאיתנו תופס מה זה אין סוף? אבל אם אתה תופס באין סוף, אתה אומר שכאן, שם כן יכול להיות. באין סוף האלוקי יכול להיות גם רשות נתונה, ואף על פי כן הכל צפוי, והצפייה הזאת של הקדוש ברוך הוא במה שאתה תבחר, איננה פונקציונלית לגבי הבחירה שאתה אמור לבחור. היא ששימשה בעת קבלת התורה, כשבא, כשרפא למר כגיגית, הוא בא ביטול הבחירה הגלויה. זה כמעט הייתי אומר אחד מהרווחים שהם רווחי משנה. הרי למעשה גם במתן תורה אתה נתקל באותה בעיה. מצד אחד כולם מסלסלים ומאדרים, נעשה ונשמע, סוד גדול גדול, נעשה ונשמע. ומצד שני כפה להם מרגיגית, אז חז"ל אמרו תורה שבכתב שלו, תורה שבעל פה הדור קיבלו מחשבות, עשו מזה עסק שלם. אבל למה זה באמת יש פה איזה יסוד כפייתי, על אותו יסוד כפייתי שבאמת אולי הוא הבחירה הסמויה נשארה. בחירה גלויה נראה לנו שלא הייתה, כי רואים עמוד האש, רואים הר בוער באש, רעמים, לא הייתה לברועים, הם היו כאילו צריכים להשלים עם הדבר, פחדו. מציאותה של הבחירה בעולם מתאפשרת מכוחו של המקדש הקרוי בית הבחירה. הפתעה ממקום אחר. אנחנו קוראים לזה בית הבחירה, המקום אשר בחר השם. כך כתוב בתורה כמה פעמים, אשר יבחר השם, אשר יבחר השם. מכאן באה גזירה פשוטה, מקום שהשם בחר נקרא בית הבחירה. צמצום השכינה בין בדי אהרון על פני כדור הארץ יצר את האפשרות לעיקרון של הבחירה בעולם. על ידי המקדש מתממשת נוכחות רוחנית בעולמנו, והיא משמשת איזון לנטיות הגשמיות של העולם. פורט חדש, למה קוראים לו זה בית הבחירה? הבית הזה מאפשר את הבחירה האנושית. למה הוא מאפשר את הבחירה האנושית? כי כשאתה רואה את העולם הזה על כל פיתויו, אתה רואה את העולם הזה על כל הגשמיות שלו, אז בדרך הטבע אתה נמשך ליסודות הללו. מה שאנחנו אומרים בלשון חדש, ליבו הנסו. אבל איך שאתה נמשך, אז מיד אתה רואה, רגע אחד, יש בית בחירה. יש הבית הזה מאמת ומאשש את הבחירה שלך במה? בזה שהוא תורם יסוד רוחני לעומת היסוד הגשמי. ובכן, הוא בית בחירה לא רק מזה שהוא מקום נבחר, אלא שהוא מאפשר את הבחירה האנושית. אמנם המקדש שלמטה מכוון כנגד היכל שלמעלה. זה לא רק הטריטוריה של הר הבית, זה לא רק הטריטוריה של אבן השתייה, זה לא רק הבית הבנוי, אלא הבית הזה הוא שגריר. אמרנו את זה כבר כמה פעמים. המושג שגריר הוא מושג בעולם הדיפלומטי, אבל הוא מבטא רעיון גדול. עכשיו ניתן לו ביטוי בין ימינו בסיפור של החשמן מינסדי. אני לא יודע כמה אנחנו עוד זוכים לזה. ב-1956 הייתה מהפכה בהונגריה, דמוקרטים, הקומוניסטים, ואחד מהם שעמד בראש המהפכה לפני שהצבא האדום הרוסי הכניע, היה החשמן שברח לקונסוליה או לשגרירות האמריקאית. הוא ברח, ביקש מקלט דיפלומטי. היסוד של האידיאולוגיה או ההסבר הדיפלומטי הוא שכשאם שגרירות נקבעה נניח בבודפסט, אז חתיכת אמריקה הביאו לפה, חתיכת אמריקה מתהום קרקע ועד רום שמיים. תיאורטי יכול היה החשמן הזה לפרוח בהליקופטר עד לגובה, אני לא יודע מה אומר, אני חושב שאחרי שהתחילו להגיע למעלה מהאטמוספירה, אז גם משפטנים בינלאומיים התחילו לדון מה לעשות שם, מי שמע בעל הבית. אבל על כל פנים אתה יכול, אבל ברגע שאתה תצא הפרוזדור הזה, אז יתפסו אותך מיד מטוסים סובייטיים. אבל במשך שנים הוא ישב שם עד שבא אפשרה ואפשרו לו לצאת. שגרירות זה הפשט, הוא הביאו חתיכה מעולם אחר לכאן. זה גם היסוד של שבת. שבת זה גם שגרירות מעולם שכולו שבת, אלא זה נכנס מעולם. אבני נזר אמר שאם לא הייתה באה הבדלה לעולם במוצאי שבת, היה שבת נמשכת כל הזמן. אתה נמצא בעולם רוחני, איך אתה יכול לרדת? ההבדלה מאפשרת לך את המעבר. אז יש, כמו שקבלה שבת מאפשרת לך את הכניסה לשם. אז כמו שהדבר אמור בקדושת השבת, בבקשה? כמו שהדבר אמור בקדושת השבת, כך הוא גם אמור בקדושת בית הבחירה. מי? פעם אחת טסתי כשהטרות היה שדה תעופה פעיל, אז טסתי מהטרות לאילת, ופתאום ראיתי את הר הבית והתחלתי לראות, פחדתי שהנתיב שעובר מעל אבן השתייה לגמרי לא פשוט, שידעתי במגדל, בסוף הוא סטה קצת ממסלולו. אז זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, הטריטוריה מעל הר הבית היא טריטוריה של קדושה מעולם אחר. זה הפשט הפשוט של בית המקדש שלמעלה, שלמטה מכוון כנגד המקדש שלמעלה, דהיינו מהתהום הפיזיקלית עד לרום שמיים, יש שם יסוד של בחירה. אז מה הפשט הוא? שניות זו של מקדש שלמעלה ומקדש שלמטה נלמדת מהפסוק ירמיהו, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, מקום המקדש הוא ממול כיסא הכבוד. עליו לימדנו רש"י, כיסא הכבוד עומד באוויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקדוש ברוך. אכן כיסא הכבוד, המלך היושב על כיסא רם ונישא, הכבוד, הבעלות, המשפט, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולמנו, זה מה שמבוטא על ידי כיסא. כמו שהמלך יושב על כיסא והוא דן ושופט וכו' וכו', אז כשאתה אומר כיסא הכבוד, מה פירוש כיסא הכבוד? כיסא הכבוד זה המציאות של משפט שיש בעולם, שיש הנהגה, שיש מישהו שדן כל מה שנעשה פה. כיסא הכבוד הוא ביטוי להנהגת המשפט. נמצא שפן אחד של הבחירה הגלויה יסודו בבית הבחירה הגשמי הבנוי על הר המוריה, ואילו פן הבחירה הסתומה מתייחס לבית הבחירה הרוחני הקשור לכיסא הכבוד. לעומת הפנים הכפולות של הבחירה, קיימת הנהגה כפולה לעולם, גלויה ונסתרת. הנהגת העולם הגלויה היא זו המתבררת לכל האומות. הנהגה תחתונה זו יסודה בבריאה, באור, בחושך, בגרמי השמיים ובחוות הארץ. כל העולם הפיזיקלי, כל עולם הטבע, כל העולם המדעי שאנחנו, זה עולם שיש בו כללים ויש בו חוקים, ואנחנו יכולים לראות אותם, אנחנו יכולים לעשות בהם אקספרימנטים, הם כל העולם הזה שיש לו את הכללים. זוהי הנהגה גלויה, אתה יודע את חוקיה, אתה מקשה, אתה מטרץ, אתה מנסה לעקוף אותם. ואילו ההנהגה הנסתרת הסתומה היא ההנהגה העליונה שבשלבה נברא היש כל שמשי תבל. לשתי הנהגות האלו מתייחסים המושג דין ומשפט, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני גויים. דהיינו, בחינת המשפט היא לישראל, ואילו הגויים מצווים על הדינים שמשבע מצוות בני נוח. החברה האנושית צריכה להתנהל על פי סדר. אין לתורה עמדה איזה דין ואיזה משפט יאמץ כל מדינה לעצמה, בתנאי שיהיה משפט, שיהיה משפט שכולם שווים בו, יש לו כמה כללים, אבל היסוד, תבחר לך צורה שאתה רוצה, אבל שיהיה איזה סדר, דיין שיהיה איזה קריטריון של חיובים. אז זהו מה שהגויים מצווים. ההנהגה העליונה הנסתרת היא הנהגת משפט, ואילו הנהגה התחתונה הגלויה היא הנהגת הדין. אמנם על ראשית בריאת העולם נאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. תוכנית העולם מבוססת על הדין, היא שמחייבת את גילוי הזעם. כשיש משהו עקום, כשיש משהו לא נורמלי, אז יש איזה תוכנית שאתה חייב אז להתנהג איתה. וגם אתה, אז רצו לברות העולם במידת הדין, יזעם, הכל יעמוד במתח נוראי. אבל גם אתה, אחרי שהוא מתקה על ידי מידת הרחמים, זה מה שאמרו חז"ל, אתם רואים איך הוא הבליע פה פשט בדברי ההגדה של חז"ל, ראה שאין העולם יכול לעמוד בו ושיתף איתו את מידת הרחמים. אז כתוצאה מההרכבה הזאת, כתוצאה מהשיתוף הזה, רגע באפו נשאר עוד משהו קטן, וזה מה שחז"ל דרשו, זעמו רגע. בנהגת העולם הגלויה אנו מגלים מתקוות הזעם, צונמי, רעידת אדמה, כל מיני אסונות טבע, הם חלק מן החריגות בעולם מסודר, והם תוצאה של למשל רעידת האדמה מופיעה בתהילים קוף דלת, המבית לארץ ותירד. הקדוש ברוך הוא שלח איזה עין ככה זועמת והארץ רעדה. זאת אומרת, זה תיאור פיוטי של התוצאות של הזעם, של עולם 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 תקין, עולם יפה. הרב הירש במכתביו למי שאחר כך הייתה אשתו, כתב שהוא נוסע לפוש בשוויץ. למה? אני אבוא אחרי 120 לקדוש ברוך הוא, ישאל אותי, בשוויץ שלי כבר היית? מינוס. תלך תראה כמה יפה, הסתכלות יפה, על כל פנים יש פה לגיטימציה לנסוע לנופש. מי שנוסע ככה, הרב קוק אמנם התגורר שם בשוויץ, זה היה עם מלחמת העולם הראשונה, והידיעות מארץ ישראל היו קשות מאוד בגלל הטורקים וכולי, אז הוא היה מאוד מדוכדך. אז אחד מהמערכים שלו, האזרחים השוויצים, חשב שהוא ייקח אותו כאן לטיול באלפים, יראה נוף יפה, ואולי קצת תתרחב דעתו עליו. אז הוא מטייל איתו, והוא רואה שהרב הולך ככה מכונס. אז הוא אומר לו, רבי, האלפים האלה ערים יפים. אז הרב קוק אומר, כן, ירושלים ערים סביב, לירושלים ערים סביב לה. הוא נתן לו להבין שזה לא מדבר אליו. אבל הרב הירש אמר נקודה, אמר נקודה, הסתכלת בעולם יפה, ואם יש צונמי, ואם יש מהפכה, ואם יש רעידת אדמה, ואם יש משהו, אז זה עקבות הדין, הזעם של הקדוש ברוך הוא. לרגע זה ניסד בלעם לכוון, לקטרג על ישראל מתוך הנהגת העולם וקיומו השוטף. מלחמה זה אסון לעולם, זה זעם. וכשיש מלחמה אז גם עם ישראל איכשהו סובל מן הדבר הזה. אולי לזה התכוון בלעם, שיהיה זעם ועם ישראל ילקה גם הוא בתוך הדבר הזה. אלא שמחשבתם של ישראל קדמה לכל, גם למחשבת הדין. אם באמת יהיה דין בעולם ויהיה זעם, אז ישראל ייפגעו מזה. אבל כיוון שמחשבתם של ישראל קדמה לדין, והם הרי יסודם במשפט, חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, נמצא שקיום העולם מצד ישראל הוא מצד בחינת המשפט שלמעלה מן הדין. אז זאת אומרת, יש לישראל איזה חיסיון, יש להם איזה חסות מיוחדת במינה, כיוון שהם עוד לפני הדין הגיעו לעולם. שורש קיומם של ישראל היא התורה, מגיד דבריו ליעקב, חוקם משפטיו לישראל. לישראל, לבחינה הסתומה העליונה מתייחס יסוד המשפט. גם אם היו אומות העולם מקבלים את התורה, לא הייתה זו קבלה של הבחינה המיוחדת לישראל. או אז היו הם מתחייבים במצוות ונוח שלא באמצעות תורת ישראל. הפן המיוחד לגויים היא התורה שיסודה בדין, בקיום העולם, בהנהגה נגלית, במחשבת הבריאה, כפי שעלתה לאחר מחשבתם של ישראל. לעומת זאת, הקשר בין ישראל, התורה הוא עמוק יותר, הוא צורך העולם. יש מה שנקרא קיום העולם, וזה מה שהגויים מכירים, אבל יש קיום העולם, ישראל הם ממל שהצורך של העולם. הסתכל בו, ראי טוב ברלמה, יום השישי, מה זה השישי? כי כתוב יום רביעי, יום חמישי, למה כתוב יום השישי? דרשו חז"ל, כולם תלויים ועומדים עד יום השישי, הוא וב בסיוון המוכן למתן תורה. זאת אומרת, ראשון, שני, שלישי, כל הימים הללו הם מותנים. הם מותנים, אם יהיה השישי, אז אם יהיה היסוד הגדול הזה של צורך העולם, אז יהיה גם קיום לעולם. בצורך העולם תמון שורש ההנהגה הסמויה, הבחירה הכפויה. כאן מקור קדושת ישראל הסתומה. כששלח בלק אל בלעם, הנה כיסה את עין הארץ, רמז לו ליחס שבין ישראל לאומות. הם מכסים וממלאים את כל המקורות הרוחניים של העולם. ואם יבקשו הגויים לבנות את עולמם הרוחני, הרי ייאלצו להסתמך על יסודות ישראליים. אמנם אישיותו ונבואתו של בלעם ומעמדו המקביל למשה עשויים לאפשר עצמאות רוחנית לגויים. בלק ביקש אפוא להשתחרר מהאפוטרופסות הרוחנית הישראלית וקרא לבלעם לקלל את ישראל, לעורר עליהם את הזעם הנהגת העולם, להתנתק מהתלות בהם ולסלול לאומות דרך עצמאית בעולם הרוח. התופעה הבלעמית היא עדות לקו מחשבה חדש. מי אומר שצריך לשמוע את נביאי ישראל? מי אומר שצריך לשמוע למויש רבנו? יש לנו מויש רבנו של עצמנו, זה בלעם. בלעם אמור היה לבנות עולם רוחני מקביל למשה רבנו ומבלי תלות בו. שומעים וורד חדש, משה כתב ספרו הוא פרשת בלעם. זאת אומרת, פרשת בלעם שאמורה הייתה להיות תיאורטית נוגדת או מקבילה לתורת משה. בלעם הנביא לאומות, המקביל למשה הנביא לישראל, הוא שאמור היה להביא להם את התורה אם היו מוכנים לקבלה. זוכרים שאותה גמרא בזבחים שהוא עסק בהם כבר בהזדמנות אחרת, שאמורה הייתה ליתן תורה לישראל, התחילו ברקים, רעמים וכו', באו כל אומות העולם אל בלעם ואמרו לו, מה זה? מה הם באו? משה נותן תורה לישראל, תיתן אתה התורה לנו, בוא נפתח אנחנו מסלול רוחני מבלי תלות בהם. ההשוואה בין בלעם למשה היא גם בדרגות הרוחניות. משה היה מתנבא בזה, זה האספקלריה המהירה, השקוף, המרומז, שאתה יכול להצביע עליו ולומר זה, ואילו הנביאים האחרים התנבאו בקו. כבר דיברנו כמה וכמה פעמים שהנביא קו זה כמו, זה לא אורגינל. נביאיך מתורגמנך. הנביא לא יכול לומר בהוראה ברורה מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. הוא יכול לומר כמו זה, דומה לזה, כה אמר השם. וכך גם נביא אומות העולם. אבל בלעם, בלעם הוא אחרת. אמנם אף בלעם היה שייך למדרגת הגילוי זה. כך דרשו חז"ל, בני לי בזה שבעה מזבחות. מה פורים בזה? בזה גם במקום הזה שאנחנו עומדים בו, ואני הולך לטייל לי שם, אולי אני אתפוס רוח הקודש, ובמתם אתה תבנה לי בזה. אז הוא אמר לו, בזה דרשו חז"ל, אני מתמודד עם מויש רבינו, אני רוצה נבואה ישירה זה. הוא לשונו של בלעם. אולם לאחר שחשב לקלל את ישראל, נתלה ממנו מעלתו ונאמר לו, כה תדבר, לא כזה אלא כמו. זאת אומרת, בסיפור על בלעם משורבבת ההוראה של כה ושל זה, וחז"ל, והוא הדגיש את זה, הבליעו את התחרות עם משה רבינו במילים הללו. ברם כל מקור נבואתו של בלעם בא מדרגת יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא את הכל, העולם הטבעי, העולם הנתון, וכל זה בכוח אחדות התומה. בכוח זה בא לעזור לבני עמון ומואב. מוצאם של הללו מבנות לוט שהתכוונו לשם קיום העולם. איך הוא דקדק? מה רצו בנות הלוט? אמרו גבל, אנחנו נותרנו לבד, אין איש בארץ, מוכרים לה, אנחנו אדם הראשון, אנחנו חווה, אנחנו נתחיל עכשיו את קיום העולם, שיהיה עולם קיים. זאת אומרת, במישור, מה שהוא קינה, קיום העולם לעומת צורך העולם. אז קיום, והרי קיום העולם הוא שורש הנהגת העולם הגלויה, זו שהיא נחלת האומות. ברובד זה, אם אתם באמת רוצים עמון ומואב, אלה חברו להביא את בלעם, ברובד זה יש מקום לזעם שכל כולו לא נברא אלא לאפשר מקום קיום לגויים. בעזרת זעם זה חשב בלעם לפגוע בישראל. כי אם אנחנו עומדים על מישור אחד, קיום העולם, קיום העולם, אז אני יכול להתמודד איתכם. אולם הקדוש ברוך הוא גילה את מדרגתם של ישראל, שהיא נעוצה בהנהגה הסתומה, העליונה, המתייחדת לישראל ממעל הדין, יסודה במעלת המשפט, מקום שפעולת הזעם אינה מגעת. באותה תקופה של קטרוג, מן השיטים עד הגלגל, זה איך שמיכה תיאר את התקופה הזאת של בלעם, הרי צדקת השם העלתה את ישראל לשורש מחצבתם, עלייה מדרגת קיום העולם למדרגת צורך העולם. בדרגה הזו, כשמתברר שהכל נברא בשביל ישראל, אין מקום לזעם עליהם. זאת אומרת, מן השיטים ועד הגלגל אמרו לישראל רק רגע, מעכשיו לא קיום העולם אלא הצורך של העולם, אתם העולם לא יכול לפגוע בכם כי אתם הסיבה לקיומו. על מעלה זו התנבא בלעם, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, מי שהתבחו בקדושה סתומה עליונה שורשית ובקדושה גלויה מתגלית בהנהגת העולם, הם שיעמדו נגד מואב ועמון השואבים כוחם מיסודות התומה הגלויה והנסתרת. בספר שכתב משה בתורה ובמשנה תורה נעוצה קדושתם הכפולה של ישראל. לעומתם כתב משה גם את פרשת בלעם, שבה נתגלה כוח קדושת ישראל שם צורך העולם והסיבה הפנימית להווייתו. מה שחזל אמרו שמשה כתב את פרשת בלעם, כאן הסוד איך אפשר להתגבר על הקיטוי הבלעם. התופעה המיוחדת החד פעמית של בלעם נתפסת כביטוי לשניות המתגלה בעולם. בעולם עצמו אתה רואה כפילויות, שניות שיסודה במעשה בראשית, אור וחושר, שלום ורע. זאת אומרת, העולם הוא בנוי על שניות, יש בו שני הדברים הללו, ומי שנמצא בתוך העולם אז הוא כפוף לשניות הזאת, והיא נמשכת והולכת בחיי החברה ובעולם הרוח. זאת אומרת, גם בחיי הרוח אנחנו מכירים אור וחושר, יום ולילה, כל המושגים הקוסמיים הללו, מזג האוויר, כל היסודות שאנחנו מכירים באטמוספירה יש להם גם יסודות רוחניים. כך כתב בעל תורה תמימה. בעל תורה תמימה היה יהודי שבחייו הפשוטים היה מנהל חשבונות, מה שקוראים פינקסן. הוא היה בנו של ארוך השולחן, הוא נפטר ב-1940, ביתו ניסתה להציל אותו לאמריקה. על כל פנים, אז הוא כותב, הנציב היה דודו, בהסתופפי בצל אולפנה רבתא דקהילת ולוז'ין, שמעתי שם, זאת אומרת בוולוז'ין, התקופה שלו, אז אמרו מסורות בשם הגאון רב חיים מוולוז'ין, הסבר נמרץ. אני מבקש לבטא את זה, כי הרב קוק גם הסתובב בוולוז'ין, אומר הוא היה קצת יותר מבוגר ממנו, אז כנראה אני נוטה להניח, יש כמה שהעידו שהם זוכרים, אחד כשהרב קוק ביקר באמריקה, אז אחד אמר לו, אני זוכר שלמדתי עם הרב בוולוז'ין, אני זוכר הרב למד טור בסיוע של אור החיים. הוא זכר שהוא עבר על יד הרב, הוא זכר מה הוא למד שם. אז אחרי השיעור בבוקר, זאת אומרת אחרי התפילה בבוקר, היה בירכתי בית המדרש בוולוז'ין, היה שולחן ארוך רחב, והנציב היה מתיישב בטלית ותפילין על יד השולחן ולומד פרשה חומש. וכך במשך שנים, ומהפירוש הזה נתחבר העמק דבר של הנציב, אחר כך הוא כתב אותו. אז מסתום גם שם, גם אז היו חכמים ביניהם שם, אומר, משהו אומר, חומש, אנחנו נלמד בינתיים גמרא. הרב קוק היה לו שכל, הוא הלך לשמוע מה שהנציב אומר. הנציב חידש שם חידושים נפלאים. אז יכול להיות שאפשר לנסות למצוא השפעות או עקבות של הנציב. אגב, היה יהודי אחד שלפני הרבה הרבה שנים הלך למחנה יהודה, וקנה דגים מלוכים, ועטפו לו את זה כמו שהיה נהוג אז בעיתון. הוא לקח את העיתון, ובדרך הוא מסתכל, והוא רואה, כתוב אברהם יצחק הכהן, מאמר של הרב קוק, בתפריש ממבר, 886. זה היה עיתון מחזיק הדת, שיצא בלבוב, והוא בא לרב קוק, אמר לו, כן, הרב קוק, אני נזכר מה היה הסיפור. הייתי בחור צעיר בוולוז'ין, ונכנסתי לנציב, וראיתי שהוא יושב ככה הגמומי. אז אני שואל אותו, למה הרב עצוב? אז הוא אומר, היה יהודי אחד בוורשה שהוציא את העיתון, וביקש שאני אכתוב לו את הביוגרפיה שלי. קורות חיים, מה אני אעשה מזה? מצד אחד אני לא רוצה לפגוע בו, כי זה תרומות לישיבה, יגידו שאני לא נעניתי. אז אמר לו הרב, שהרב יספר לי את תולדות חייו, והוא ישב וכתב, והוא שיפץ את זה ושלח את זה. הוא שכח מזה. והעיתון הזה התגלגל. אני השגתי את ההעתק של העיתון, דרך ספריית הקונגרס בוושינגטון. אז הם יש להם את מחזיק הדת שבלבוב, בתף רשמם ור, ושם מופיע במאמר בהמשכים. היה לו שכל, והוא שמע מניסים כל מיני דברים. אולי שמע גם את הוורט הזה, וכתוצאה מזה, אני מנסה לנתח, עלה את הרעיון הזה של השיניות והכפילות. אז מה אמרו שם? הסבר נמרץ, על פי משל לנצר והטלף, ששניהם יודעים את זריחת השמש וביאת השמש. הטלף, כשהשמש זורחת, הוא אומר, אני הולך לישון, אין לי כבר עסק לך. כשהדשא רואה, אז מתחיל היום הגדול שלו. אך מנקודת הראות שני הקצוות שונות, תכלית שינוי זה מזה. את קצה החוץ של שניות זו גילה הרב בהדגשת הברייתא על פעולתו הכפולה של משה הכותב הן את ספר המשנה והן את פרשת בלעם. חוץ זה חורז ועובר מראשית המחשבה העליונה שקדמה למחשבת בריאת העולם ועד לגילוי מעלתם של ישראל למען ידעו את צדקות השם. אז הוא גילה את הכפילות הזאת בהתחקות אחר התגלויותיה של מערכות השניות, מדברים והולכים, פסוקי מקרא, מאמרי חז"ל וסודות בתורת הנסתר. אז השניות הזאת אולי היא שקבע בגיל הרבה יותר מאוחר את ההסתכלות הכפולה הזאת, את משה ואת בלעם. תודה רבה, שבוע שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.